רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, בוקר טוב, קיקטוק. קיקטוק נפל בעריכה. וואי, הרבה זמן לא אמרתי את הצירוף מילים הזה. גילי ורמוט, מה קורה, מה המצב? אנחנו עם ספיחים של הנבחרות, גם הבוגרת, גם הצעירה, ופנינו לליגה, חוזרים לליגה, לפלייאוף, יש הרבה דברים לדבר, מה קורה?
בסדר גמור.
לא דיברנו הרבה זמן, אה?
כן.
הפעם האחרונה, הקרוס של סכנין רצה להתגייס לגולני, תראה מה קרה.
הרבה זמן לא דיברנו דרך המיקרופון. בוואטסאפים אנחנו מדברים די הרבה, אז אופיר סער, שלמה וייס, מה העניינים, מה שלומכם?
מצוין, מצוין. איזה כיף,
אגרתם הרבה ניוז בתקופה הזאת שלא נפגשנו?
קודם כל זה כיף שיש לך שבוע נבחרת, אתה מרגיש בחופש.
שאתה לא מסקר את הנבחרת.
גילי לא מבין מה זה להיות עיתון. אנחנו לא מבינים מה זה להיות שחקני כדורגל.
כשאנחנו מדברים על כדורגל, זרין תמיד אומר, לא הייתי כדורגלן.
נכון, נכון.
אז אני היום אגיד, לא הייתי עיתונאי.
כן, כן, אחי, זה כיף, נבחרת זה כיף.
גם אם אתה מסקר נבחרת, אז גם אתה יודע, זה משחק אחד, שניים, אתה בלילה מפחד שפספסת משהו, אתה אומר לשלומו, תבדוק עם השחקנים שלך, אם יש עוד משהו.
אני אגיד לך יותר מזה, כשאני החלפתי את פשחה בערוץ הספורט כמה פעמים, וטסתי לקפריסין, אז תשים כל העיתונאים ביחד, ובארוחת בוקר אתה ביחד, בסוף טעמים ידיעות, זה כזה יוצא ביחד. זה חופשה.
זה בחול, אתה יודע, מה שקורה בחול זה בחול.
כן, כולם עובדים באותה מערכת. אז זה לגבי הנבחרת הבוגרת, בוא נדבר עוד קצת, בוא שאריות ספיחים של הנבחרת, נדבר גם על הבוגרת, גם על הצעירה.
בדיוק, אפשר לדבר גם על הנוער.
על כל מה שקורה בכדורגל הישראלי לדורותיו.
אני חושב שהשבוע הזה הוכיח שאם חשבנו שבמונדיאליטו, והיה לנו איזו אשליה באולימפיאדה שפיתחנו אופי, לא פיתחנו שום אופי, אנחנו עדיין לוזרים, הגענו למשחק נערים עד גיל 16, שאתה מנצח.
עד 17.
עד 17, אתה מנצח, אתה במונדיאל בקטר. אתה יודע מה זה עוד פעם, ישראל במונדיאל בקטר.
יש לי הרבה מה להגיד על זה, אני חושב...
נפסדת לסלובניה שזה לא היה משמעותי למשחק.
אני חושב שהכותרת לוזרים היא לא נכונה, כי זה יחזור לטיזר שהיה בפרק הקודם, אני חושב שאנחנו לא מספיק טובים. לוזר זה מישהו טוב שלא יודע לנצח.
גם מקום שני היה עולה מהבית הזה?
מקום שני, 4 מתוך 6 עולות ו6 נקודות מספיקות.
כי אנגליה הייתה מושלמת.
כן, ו6 נקודות מספיקות. אתה מבין? 6 נקודות, אתה בוודאות חלק מהסגניות הארבע המובילות.
זה הנבחרת של בנאדו, נכון?
אז אתם רוצים שנתחיל בגבוה ואז נרד בגיל כאילו?
אפשר.
זהו, אם אתה הולך, שלמה קופץ כבר למונדיאליטו, לפני 4 חודשים, נובמבר, הטקו עם צרפת והניצחון על בלגיה, היינו שנייה מלפתוח שמפניות פה. אנחנו זוכרים מה הלך כאן. רן אמר, השלושה הימים הכי טובים בקריירה
שלו. אופיר פה קידם את החולצות של שואה.
כן. אבל ידענו שהוא, לגבי שואה, ידענו שהוא יהיה שחקן של דקות אחרונות במקסימום. לא היה לנו ספק לגבי זה.
לגבי מי כן היה לנו ספק? מי הם האוכזבים? בוא נדבר קצת על המאוכזבים.
אז אני חושב שהמבחן הכי גדול של רן עכשיו הוא עד כמה הוא יצליח, אתה יודע, כל אחד שיקרא זה אחרת, בלנדר, לא בלנדר, איך הוא יצליח להרבב ולהשאיר את המאוכזבים, כי בסופו של דבר...
אני חושב רגע, סליחה, שזה עבודה של כל מאמן.
כן, כן, ברור.
כי כל מאמן יש את השחקנים המאוכזבים, והוא צריך להחזיק אותם, אני לא יודע, כאילו, בשביל להחזיק אותם צריך להרבב אותם. אפשר להיות איתם אמיתיים, אפשר לתת להם תחושה טובה, אני לא יודע, כאילו... אתה יודע, נהיה איך אני מחזיק את השחקן ה-20 שלי בעניינים, אני ארבב אותו ויעשה ממנו מרדונה.
אבל זה לא שחקן 20 כמו בקבוצה.
בדיוק.
זה שחקן 20 שאתה צריך להסביר ליד חלילי או לסוף פוטגרנו במכבי חיפה. פה שחקן 20 שלך, זה נטע לוי שהבאת אותו מיפן, טיסה לא פשוטה, הוא עכשיו צריך לחזור עם ג'טלג, לקחת כדורים כדי לחזור, כי הוא בכושר מצוין שם.
אתה זוכר שנטע היה פה וסיפר לנו שיש לו קטע עם ג'טלג. הוא צריך שבוע להתאושש מג'טלג. באופן אישי, הוא אומר שקשה לו עם זה.
וזה קריטי לו.
לא כל אחד, זה הרבה אנשים.
ולנטע זה קריטי עכשיו, כי הוא בתקופה הכי טובה שלו מאז שהוא ביפן. פתאום מקבל, פתאום פויאטוס שלא היה ביניהם אהבה גדולה, פתאום כן הצליחו להתחבר, וכן הם מעריכים פתאום אחד את השני, וכן הוא מקבל, הוא בהרכב כל הזמן, ואם הג'טלג הזה יפגע בו, אז הוא יכול ללכת אחורה 4 צעדים, והוא לא שיחק דקה. הוא לא שיחק דקה בנבחרת, אז להשאיר אותו מרוצה. או להשאיר את ענן חלילי, שהוא בטוח, אתה יודע, שהוא הולך לטרוף את אירופה, ופתאום אתה בשני משחקים של הנבחרת, אתה מקבל רבע שעה, רק אתה מעדיף את ליאלה בדה, ולא משנה מי לפניו.
כן, אבל אני חושב שכל מי שלא משחק, אתה יכול להגיד את זה עליו, ובסוף זה שני משחקים, אתה לא יכול... לשתף את כולם, כי זה חוג.
לא, זה ברור.
זה לא שעכשיו יושבים אבות ביציאה או אמאות, בואו נפרגן גם לאמאות שבאות עם הילדים שלהם למשחקים, והם צועקים בשבת ב-11 בבוקר באיזה מגרש שכוח אל באיזשהו מקום, תכניס את הילד.
זה ברור.
זה דווקא לא פשוט להיות מאמן נבחרת.
זה לא שם, מה?
צריך לרצות כוכבים.
מה קורה בנבחרת
צרפת? לא שחקנים אפורים.
מה קורה בנבחרת ברזיל? מה קורה בארגנטינה? אתה יודע, זה נבחרות שבסוף מגיעים 26 שחקנים או 23. אתה לא יכול להכניס את כולם.
למרות שעכשיו גם יש 5 חילופים, להבדיל מבעבר, אז יש לך עוד שני חילופים לשתף.
כן, אבל אתה גם רואה שרן
בכלל... ויש רוטציות גם, חמישה, הוא החליף, עשה חמישה שינויים בהרכב ממשחק למשחק.
הוא שיתף יחסית הרבה שחקנים.
אז יש כמה מקופחים
בודד. זה רוטציות מטורפות, כי דור תורג'מן לא משחק אפילו משחק ראשון, אתה מעלה את כל החלוצים לפניו, ואז פתאום משחק שני הוא פותח בהרכב.
החלוצים אין מקופחים.
אין מקופחים.
אתה יודע, לפני צרפת ובלגיה, הביקורת על רן, בסבבים הקודמים, היה איכשהו מדבר אחרי משחקים, מקבלים ארבע ואנחנו טובים, ואיטליה חששו מאיתנו. ואז אחרי, צרפת ובלגיה נתן לו גיבוי, ופתאום אנחנו חוזרים לסינקים האלה של אחרי משחק, וזה משהו שלרן יש מזל שיש הפסקה, אין משחקים עכשיו, כי אם היה, אז הביקורות היו הרבה יותר חזקות, ועוד משהו, חודש לפני המשחקים, הזמינו, הנבחרת רן בן שמעון והצוות, הזמינו גופי תקשורת, עשו הרצאה, באמת הרצאה מכובדת, יפה, ענו על כל השאלות והכל, ורן דיבר ברמה של מנהל מקצועי, באמת, מה הוא נותן גם לנבחרות הצעירות והכל. והם דיברו על 2028 כמטרה גדולה, ואני יכול להגיד לך, אם אנחנו מכירים איך עובדת ההתאחדות לכדורגל, אם יהיו עוד שלושה משחקים כאלה נגד איטליה ונורווגיה, לא בטוח שרן יהיה ל-2028.
לפני איטליה ונורווגיה צריך להגיד יש אסטוניה ומולדובה?
לא, אבל יש לנו עוד שלושה משחקים נגד הגדולות. אני מדבר רק נגד הגדולות. עוד שלושה משחקים שאתה נראה ככה.
לא, אתה עוד הפעם, אתה עושה עוול. זה מה שאני מנסה להסביר. אתה לא יכול בכלל לחשוב, הנה, אני אומר באמת, אם לא נחשוב שאנחנו ברמה הזאת, ושאנחנו אמורים לנצח את נורווגיה ואיטליה, אולי יהיו פחות ביקורות. כי למה יש ביקורות שבעיני הן לא פרופורציונליות? זה כי אנחנו לא מספיק טובים. תגיד לי, כשצפון מקדוניה מפסידה לאיטליה, הם מפטרים את המאמן?
לא.
אז למה שאנחנו נפטר את רן בן שמעון אם הוא יפסיד לאיטליה? הוא לא צריך לנצח אותם.
כי אתה יודע איך ההתאחדות מתנהלת, כמה שינו לחיץ.
אבל אין בעיה, אבל למה זה קורה? כי בסוף הלחץ מגיע הרבה מהציבור. הציבור מונע מתקשורת. אנחנו התקשורת צריכים להיות אמיתיים. אתה לא יכול להגיע למשחק מול איטליה או מול נורווגיה, שיש להם כאלה שחקנים, ולך יש כאלה שחקנים, ולהיות מוכזב שהפסדת להם. כן, אפשר לדבר על הדרך, כן, אפשר לראות על איך נראית, כן, אפשר לדבר על האופי, על המחויבות, על הלחימה. מבחינת כדורגל, אתה יודע, אולי גילי לא יסכים איתי, אני גם רואה שהוא לא מסכים איתי, אנחנו לא שם.
לא, אני רק אתקן אותך. עם הקהל בבית אפשר להתמודד. אתה לא יכול להתמודד עם הלחצים הסביבתיים, כמו שמינו את גיא לוזון. שינו לא מתמודד עם הלחצים הסביבתיים.
רגע.
לא, אני מסביר לך. אם אלה שעשו את הלחצים הסביבתיים להשאיר את גיא לוזון, ירצו שרן בן שמעון לא ימשיך אחרי שנתיים, הם ימצאו את התירוץ הזה שהפסיד לארבעה משחקים לנורווגיה ואיטליה. נכון? נכון, הלחצים זה לא מהקהל.
אתה זוכר, שינו אמר חודש לפני שהם יישארו? אז אני מסכים, בסוף יש הרבה עסקונה ויש הרבה זה, אבל אני מסכים עם זרין. בואו, חבר'ה, ישראל תסיים שלישי, היא לא תסיים לא רביעי, היא לא תסיים שני, היא לא תסיים חמישי, תנצח את מולדובה.
ואסטוניה.
אולי אפילו מולדובה תעשה איזה טקו אחד, שנגיד, וואי, איזה בושות, כמו כל הזמן. והיא תסיים שלישי, היא לא תסיים שני, היא לא תסיים ראשון, אין לה סיכוי, היא לא קרובה לאיטליה, היא ניצחה את בלגיה, במשחק שעניין לבלגים, אתם יודעים את מה.
אחד אפס, בליגה תומות. בלי קהל, בלי אווירה, בלי
מעניין.
ברמת ההיגיון, כל מה שזרין אמר, 100%, ברמת איך שההתאחדות עובדת, והלחצים על סיך שינו, אנחנו במשחק אחר לגמרי.
קודם כל, ספורטאי כספורטאי, כנבחרת, כמאמן, תמיד צריך לבוא במטרה לנצח, גם על זה דיברנו בעבר.
חד משמעית.
תמיד צריך לבוא עם אמונה שאני יכול, ואנחנו רואים הפתעות בכל מחזור ליגה ובכל מחזור של נבחרות.
חד משמעית.
אבל לא בבית. אתה לא יכול בבית. אתה יכול לעשות הפתעה נקודתית. אין בעיה, תעשה הפתעה נקודתית.
אני רוצה רק להתחבר לדברים שאתה אומר ולשים על השולחן את הסמנטיקה. יש לקוות, יש להאמין, ויש לצפות. כי כשאתה מצפה, אתה מתאכזב. כשאתה מקווה וזה לא קורה, אתה אומר, קיוויתי.
רואי, אחרי צרפת ובלגיה, לא היו לך ציפיות קצת לראות יותר
למשהו יותר? אתה לא ראית את הפרק שהקלטנו פה לפני? אתמול שחררנו את הטיזר הזה עוד הפעם. אנחנו דיברנו פה בפאנל, שאין לנו גרם של סיכוי נגד נבחרת נורווגיה. אתה יודע מה?
לא, לראות יותר טוב?
אחוז. לא, לראות יותר טוב ציפיתי.
אנחנו דיברנו פה על 4 ו-5.
לא, עזוב את ה-4 ו-5. לראות טיפה יותר טוב מהחצית הראשונה, ציפיתי לראות.
המשחק הוא ה-3-0 נגד בוסניה. איזה ציפיות היו אחרי 9 נקודות? ואז בא ווילס והוריד לנו את כל, הוציא לנו את האוויר, גם בגלל הפערים.
התחלת גם, ואז כן. הייתה בדרג
ראשון. אבל בסדר, אבל היה על מה לייצר ציפיות, זה היה בסדר.
גם מצד שני, אתה רואה נבחרות, ואנחנו כל הזמן מזכירים, אלבניה וגיאורגיה וקוסובו.
וצפון מקדוניה שהייתה ביורו.
וצפון מקדוניה, אז אתה אומר, אם הם שם, והסגלים שלהם לא טובים משלנו, למה שאנחנו לא...
אז אני אגיד לך למה, כי הם עושים תהליכים, ואנחנו, כמו שזרין אומר, רוצים מטורניר לטורניר, בלי לעשות שום תהליך, להצליח, מצפים עוד פעם למחדש ומחדש ומחדש, למרות שלא שינינו שום דבר. שום דבר לא השתנה פה 40 שנה בהתנהלות של לאורך דרך מהגילים הצעירים. אי
אפשר לעשות אותו דבר ולצפות לתוצאה שונה.
אני אומר לך שאני מדבר עם מירי סנטמן, שהיא מאמנת נבחרת הנשים של גיאורגיה, והיא הרבה עם הנבחרת גברים, היא הייתה איתם גם עכשיו והיא הייתה עכשיו גם בארמניה, איתם עם הנבחרת גברים, והיא אומרת לי, זה תהליכים שהולכים פה ל-15-20 שנה, מההתחלה כאילו, מהילדים, בבתי נבחרות, הכל זה משתנה שם, ובגלל זה הם יצליחו, ואנחנו רוצים כל פעם, אגב, זה כל דבר במדינה שלנו, גם בפוליטיקה, גם לפתור סכסוכים, גם בהכל. רוצים עכשיו, מעכשיו לעכשיו, אף אחד לא חושב 15 שנה קדימה. כל אחד רוצה את הקרדיט עכשיו, רגע, אני לא יהיה עוד 15 שנה. שינו לא יהיה עוד 15 שנה, יושב ראש התאחדות. אז אני רוצה להיות זה שעלה, ואף אחד לא חושב קדימה, ואנחנו לא נעלה גם עוד 60.
אם המאמן מאמין, למה שלא נעלה? שאנחנו חושבים שיש לנו סגלים יותר טובים. אני מסכים איתך, בשמות, אנחנו צפון מקדוניה, רומניה, אבל אז אתה מסתכל על הסגלים, ולרומניה יש איזה שחקן בליגה האיטלקית, ואולי ברח להם איזה שחקן בליגה הספרדית. ולך שוב, גילי, מנור סולומון הוא הכוכב הכי גדול, והוא שחקן צ'מפיונשיפ.
ושוער שלישי בביירן.
כן, ושוער שלישי בביירן, שאני חולה עליו, הוא שוער אדיר.
מצוין, הוא יש.
אבל בסוף זה מה יש, זה לא הדור שלכם, שהיה ליגה גרמנית, וליגה ספרדית, וליגה אנגלית.
המאמן מאמין. המאמן מאמין שאפשר לעשות
כולם גדול. הוא חייב לשדר את זה, אופיר.
לא, הוא לא רק משדר, הוא באמת מאמין.
אתה יודע, אז אני רוצה שרן...
אחרת הוא לא היה בא לקחת את התפקיד הזה. מה גוטמן לא האמין, גילי?
ככה צריך, אבל אני רוצה ששינו, שזה איש שאני, א', הוא איש עסקים מטורף, למי שבטעות לא יודע, הוא בן אדם מאוד ריאלי, הוא צריך לבוא ולהגיד, חבר'ה, כרגע הכדורגל הישראלי, לא נבחרת ישראל, הכדורגל הישראלי הוא דרג שלישי. כל דבר מעבר יהיה הצלחה אדירה של רן בן שמעון והצוות. אדירה, אין לנו מה לצפות בכלל. שוב, תורידו את המילה ציפייה, תחליפו אותה באמונה ותקווה.
אני מסכים.
זהו, זה לגבי הבוגרת, כי אנחנו חייבים לדבר, יש מחזור בסוף השבוע, ואנחנו נדבר על הצעירה. כי זה נושא שא', בוער באופן כללי בפאנל הזה, ואצל גילי ברמה האישית, כי לא,
הוא צודק,
כי אכפת לו.
כי התחיל פה תהליך שעצרו אותו.
לא, כי אנחנו נגד שחיתות, ונגד דברים לא מקצועיים, ואנחנו נגד זה לא רק בכדורגל, בכלל מה שאנחנו רואים שקורה בארץ. אז הדברים האלה, אמרתי, אם יש עסק פרטי ואתם הבעלים, תעשו מה שאתם רוצים, שזה משרה ציבורית, וזה...
אתה רוצה להסביר בדיוק על מה אנחנו מדברים? כי כאילו זה מובן מאליו, אבל
גיא לוזון, שעדיין כאילו זה לא נחתם רשמית שהוא ממשיך, אבל זה הולך לכיוון הזה, אמרתם שינו לחיץ, לא לחיץ, אני לא יודע מה מתנהל שם בסקונה הזאת, אבל אם גיא, אני לא מצליח להבין את שינו, כאילו זה קטם עליך בסוף, שאחרי קמפיין הכי גרוע בתולדות האולימפית, ומתמשך כבר שנים, ומלכתחילה הוא לא הגיע לו בכלל לקבל את הג'וב הזה פעם שנייה באולימפית, אז הוא גם מפסיד עכשיו לקפריסין, שזה גם אולי מראה לנו כמה אנחנו לא מתקדמים, שהאי השכן, האי הקטן הזה פתאום מנצח אותנו 3-1, במשחק לא משכנע, נבחרת בפיגור, הקפריסאי עושה איזה 3 חילופים עוד לפניו, המאמן הקפריסאי.
אני ראיתי את המשחק, גם השחקנים עצמם, שאנחנו רואים אותם בליגה, היו נראים הרבה פחות טוב בנבחרת ממה שהם נראים בליגה. זה אומר שהוא לא הצליח לחבר אותם כקבוצה, שזה הדבר הכי חשוב בנבחרת, ובנבחרת הצעירה זה יותר קל, כי כמעט אין לך ליגיונרים, חוץ אולי מתי עבד, אם אני לא טועה.
שגם איתו היה לו סכסוך מתמשך, ועכשיו הוא...
אבל אני אומר, אין לך ליגיונרים, אז יותר קל לך לאחד אותם פה בפנים. אני אפילו הייתי אומר לך, בתהליכים, במדינות אחרות, מה שעושים, את הנבחרות האלה, עושים להם אימון אחד בשבוע. שרק שלהם, של הנבחרת, של הסגל הזה שרץ.
גם ככה רובם משחקים בארץ.
כדי לחבר אותם, כולם משחקים בארץ, וזה לא קורה. ואני הייתי עוד מתקשר לאלון חזן, חבר'ה, אלון חזן העלה את הנבחרת ליורו. את הנבחרת הזאת, נכון שגיא לוזון היה במשחקי פלייאוף, כי אלון חזן על הבוגט, הוא העלה אותם, הוא קידם את השחקנים האלה. אני, אם אני התאחדות, קשר אליו ושואל אותו אם הוא רוצה לחזור לאמן, למרות שהוא אימן את הבוגרת.
קודם כל, קשר לג'קי. שואל לג'קי אם אפשר לדבר עם
חזן. אתה מבין? אתה צוחק, אבל זה נכון, וזה הדבר הכי חמור בכדורגל הישראלי.
לא, עצור, הוא
מועסק. הוא עובד, הוא מועסק אצלו.
של אשדוד, מה?
אין בעיה, אין בעיה, אבל אתה לא צריך להגיד לג'קי, רגע, אתה משהו, תגיד לג'קי, אני רוצה אותו, אני פה מציע הצעה.
אבל זה מה שאני אומר, לא,
לא, ולא, רגע, אני צריך להתחשב בג'קי, שאולי זה לא יפגע באשדוד, ולא יפגע בזה, בסוף יש שפרט, תתקשר לג'קי, תגיד לו, אני רוצה הצעה, אני רוצה לקחת אותו. בוא, בסוף הוא יועץ הבעלים באשדוד, הוא לא מאמן.
מאז האולימפיאדה, הנבחרת על 9.5% הצלחה. עוד הפסד אחד זה פחות מקוטש. מה, זה משהו, עכשיו תקשיב, אנחנו משחקים פה, זה הדור העתיד שלנו. אם דור העתיד שלנו ימשיך עם תוצאות כאלה, באמת, אנחנו רואים, הם פשוט, כמו ששלמה אמר, הם נראו פחות טוב.
קטסטרופה שהולכת ומתמשכת, ואין מי שיעצור את זה.
אפשר לתקן את זה עדיין, כי אמרת, זה לא חתום רשמית. ואני חושב שצריך לעשות זעזוע, כי בסופו של דבר אין מה לעשות.
איך אופיר אמר פה, שבמסדרונות ההתאחדות אומרים שזה תלוי בגיא לוזון אם הוא יחתום או לא.
נכון, זה נכון.
וזה עצוב.
זה נכון, זה הסיטואציה. לא, בסוף,
אני אומר כל דבר זה עסק. נכון, אני משתמש הרבה במילה עסק. יש לך מנכ״ל. בואו נדמה מאמן למנכ״ל. והמנכ״ל לא מביא תוצאות, החברה קורסת. מה, תחתים אותו לעוד כמה שנים? עכשיו שוב, אני אומר לשינו, איש אני סופר מעריך, איש העסקים שלו מנוהלים לילה ולילה. לא יכול להיות, לא יכול להיות. אין לנו שום דבר אישי נגד גיא לוזון. כמעט לא מכיר את הבן אדם, גם בתקופה שלי כעיתונאי, לא היה לנו אף פעם קשר, הוא אף פעם לא אימן קבוצה שסיכרתי. בסוף יש תוצאות. אם הוא היה מצליח, היינו יושבים פה, משתחווים, ואומרים, וואלה, קח גם את הבוגרת. אבל לא מגיע. כמה, 10 הפסדים באחד 10 המשחקים?
שמע, זה לא רק
זה לא רציני.
היכולת היא, היה איזה משחק, היה אסטוניה, קטסטרופה. זה היה זוועתי, זה לא משנה כבר התוצאה. היה 1-0, 1-1, אבל המשחק עצמו, היה נראה כאילו אנחנו, כאילו אנחנו משחקים נגד נורווגיה בבוגרים.
אתה
יודע מה המשחק היחידי שהוא לא הפסיד לאחרונה, גיא לוזון? המשחק הזה של הראווה שהיה עם גילי.
שהוא דחף שני שחקנים שם בשביל לא להפסיד.
מה הוא עשה?
הוא דחף שני שחקנים, היו 13.
אני וקנדה יושבים בעמדת שידור, ואני אומר, בונה, יש יותר, מה הם היו צהובים או לבנים? אני אומר, יש יותר שחקנים בקבוצה השנייה.
הוא כרגע דחף עוד
שחקן לסדר. ואז אני וקנדה מתחיל לספור, ואנחנו רואים שהם 13.
אה, רבי.
כן, ואז השופט עלה עליו, הוציא לו, והוא החזיר עוד פעם.
אז אולי הוא עלה לטרנד לנבחרת הצעירה. אולי צריך 13 של לנצח.
אגב, נלך למקור של זה, שינו לא רצה להיות יושב ראש התאחדות. הסביבה דחפה אותו פעם אחת, הוא ברח.
כן?
אתה זוכר? אתה זוכר שבפעם הראשונה הוא לא רצה?
לא רצה.
אתה זוכר את הפעם הראשונה?
בפעם הראשונה הוא לא רצה, אני חושב שבפעם השנייה הוא רצה.
בפעם השנייה לוחצי, אבל יש סביבה שכל הזמן דוחפת אותו. סביבה ושינו מאוד מושפע. לא, אנחנו לא יודעים את הסביבה
שלו. שינו מאוד מושפע?
מאוד מושפע מהצוות שלו. מאוד מושפע.
אני מההיכרות שלי עם שינו,
מאוד מושפע ומאוד מובל. הוא לא מובל.
הנה, גילוי נאות, יש לי היכרות אישית עם שינו.
בסדר גמור.
אבל הנה, אתה בעצמך אמרת. הוא לא...
לא מרוע.
בגלל זה אני מופתע.
זה ממקום טוב. ממקום טוב, אומרים לו, בואו, אנחנו צריכים את הכוח.
הוא לא רצה לפטר אתך, אתם אמרתם, לא רצה לפטר את חזן ובניון. וואו, שהוא מחליט.
אתה יודע איך הוא הרגיש רע שהוא פטר את בניון? הוא יום למחרת כמעט בכה. הוא הרגיש רע, הוא לא... שוב, זה תפקיד קשוח יושב ראש התאחדות.
אני יכול לפתוח סוגריים אבל, ולהגיד שלקחו, כאילו שבבוגרת משחקים הכוכבים של הנבחרת הקודמת, נכון? גלוך, ורוי רביבו.
וסולומון.
לא, לא סולומון.
אתה מדבר שהבחרת הצעירה?
ענן חלילי גם יכול לשחק בצעירה, לא?
אתה מדבר שהבחרת הצעירה? כן, ברור.
כן, מה, רוי רביבו, גלוך.
ברור, עבדה.
עבדה עדיין יכול לשחק בצעירה?
לא.
לא, זה של הנבחרת הקודמת, את הכוכבים.
מי היום בבוגרת יכול לשחק בצעירה?
אז יש, כן. אז יש. חלילי בוודאות.
חלילי, גלוך.
ירין לוי, ברור.
ירין לוי, רוי רביבו. רוי רביבו 20, 21, משהו כזה.
2003.
יש כמה כוכבים שהם בבוגרת. אתה יודע, ירין לוי.
אבל זה תמיד ככה.
אגב, אתה פותח
ככה. אבל ירין לוי, אתה מזמין אותו לבוגרת,
אין בעיה,
ואתה לא מלביש אותו פעמיים.
אני אגיד לך,
אגב, אתה פותח... תמיד השלושה ארבעה בולטים, עולים לבוגרת.
בכל נבחרת בעולם.
לא, אבל אתה פותח פה משהו, כי אלה שמינו את גיא לוזון לעוד טורניר, ירצו גם שהוא יצליח, זה עליהם, זה על שינו. ויהיה פה קרב על השחקנים הצעירים. לא כל כך מהר, רן בן שמעון במשחק רשמי לא יוכל להזמין את ירין לוי רק בשביל להתאמן עם מנור סולומון ואוסקר.
עכשיו זה היה משחק ידידות, זה מה
שאני בא להגיד. ידידות, אז שלמה אמר לי שידידות עוד אפשר לקבל את זה.
נכון, בידידות אין לו...
אני אומר, יהיה פה קרבות לתת לגיא לוזון את השחקנים הכי טובים שיכולים לשחק בנבחרת הצעירה, ולפעמים זה גם יבוא אולי על חשבון הבוגרת.
אתה מבין, הם הלכו נגד דעת הציבור. אז עכשיו בשביל להצדיק את ההחלטה שלהם, הם ירצו כמה שיותר...
לא, הם יגידו מה שזרין אמר, אנחנו נסיים שלישי, בסוף, בקמפיין בוגרת הזה הספציפי, אנחנו לא נצח לא את איטליה, לא את נורווגיה. נסיים שלישי, אולי בצעירה נצליח לעלות, אז נשים את נועם בן ארוש, גם אם רן בן שמעון ירצה אותו בבוגרת, נשים אותו בצעירה. ירין לוי גם ירצה אותו, נשים אותו בצעירה. ואני מסכים, יהיה הרבה מאבקים.
יהיה מאבקים, צריך לראות מי יותר חזק. גיא לוזון חייב להצליח. גיא לוזון, כמו שאמרת, זה על שינו. ההישארות שלו היא על שינו, וגיא לוזון חייב להצליח. זה,
אני מאוד מאוד מקווה שתמיד הנבחרת הבוגרת תהיה בעדפה, אלא אם כן באמת לא יהיה כבר על מה לשחק, ולצעירה כן יהיה, ואז אתה יודע, זה שיקולים אחרים. אתם רוצים ככה ספיחים של הנבחרות היותר צעירות? נוער ונערים.
נבחרת הנוער,
שזה כאילו... נבחרת הנוער כושלת כבר הרבה מאוד פעם.
שזה כאילו היורש הטבעי של גיא לוזון לאולימפית, שהוא מחכה ומחכה ולא מקבל את התפקיד, אופיר חיים, הפעם עם כישלון גדול.
גם מהטורניר קודם.
שלושה משחקים, שלושה הפסדים.
גם טורניר קודם, ומאז המונדיאליטו הוא יותר מתקשה, אבל אני חושב שכמו ברק בחר, נגיד מכבי חיפה, עדיין יש לו את הלוקסוס הזה בגלל שהוא עשה באמת הישג. אגב, שוב, גם גיא לוזון עשה את זה באולימפיאדה, והצליח להביא מאליפות אירופה לאולימפיאדה. אבל האליפות עצמה, צריך להגיד, שמי
שאלה... אתה לא תעלה כל שנה ולא כל שנתיים שלוש. אם נעלה פעם בחמש שנים לאליפות אירופה לנוער, זה יפה מאוד.
כן, אבל להפסיד שלושה משחקים, זה היה כבר...
אני אגיד לך מה הבעיה.
ובנערים עוד פעם אמרתי, זה אולי הפספוס הכי גדול שלנו בקיץ הזה, כי עם כל מה שקורה במדינה, תחשוב על נבחרת ישראל עד גיל 17 בקטר, עם המנון, עם דגל, עם הכל, נכון שזה רק עד גיל 17, אבל זה היה אמור להיות מאוד מרגש, וזה על משחק אחד, ועוד פעם, סלובניה הגיעו, הם לא יכולים לעשות כלום, המשחק הזה לא משמעותי, וממה שהבנתי, ממה שראיתי קצת, וממה שהבנתי של אחרים שראו את כל המשחק, סלובניה כאילו היו נראים כאילו הם רוצים יותר, כאילו הם נלחמים יותר, כאילו אגרסי, זה היה משחק חפירות כזה, שנגמר ב-1-0, ומתי נפתח אופי כבר? באמת, מתי נפתח אופי ככדורגלנים?
דווקא יועצים מנטליים יש לו מעט עכשיו בכדורגל, נכון? אני רק רוצה להגיד משהו על אופיר חיים, בסוף, בחיים באופן כללי, ובטח במאמנים של שאתה תלוי בדור, אתה חייב לנצל הזדמנות.
כן, ברור.
אתה מבין, ברגע שיש את ההצלחה, כי אתה לא יודע איזה דור מחכה לך למטה, ויש לך כזה דור טוב, ויש לך, יצרת כזה דיבור, תשימו לב כמה דברים פחות על אופיר חיים עכשיו. אפרופו דור. אני לא יודע אם היו לו הצעות מקבוצות כאלה ואחרות, יכול להיות שהוא היה צריך לברוח משם.
הוא היה על המדף, אבל לא היה לו מהגדולות.
לא היה לו משהו מעניין.
לבאר שבע הוא היה הולך מיד, מכבי חיפה.
גם להפועל תל אביב.
מה, מכבי נתניה, הוא לא היה מועמד, נגיד, סתם לפני נוסע
בקבוצות? לא, לקבוצות כמו נתניה, הוא לא רצה ללכת.
הוא לא רצה ללכת?
לא, לא חושב.
הוא רצה ללכת לגדולות.
קודם כל הוא יעזוב
בשביל כסף גדול. או גדולות או אולימפית. אבל האולימפית הוא מתעכב לו מעבר לצפוי.
הוא רוצה גם כסף יותר גבוה, וזה לא, לא פשוט. יש את זה רק בשלוש קבוצות.
ואגב, הוא מסוג המאמנים שהם בול לגילאים האלה.
נכון, בגלל זה.
הוא מסוג המאמנים שהוא בול לגילאים האלה, אתה יודע, שזה עדיין הגיל שאתה שמח שהמאמן שואל אותך על החברה שלך ועל האחים שלך, והוא מתחבר איתך באופן כאילו סוג של חברי. באמת, אופיר חיים, אני הייתי במודלית, אני סיכרתי, אני ראיתי את הקשר שלו עם השחקנים, זה כאילו אח גדול היה. באמת, אח גדול, ולגילאים האלה הוא בול.
כן, שאתה לא יודע באמת לבוגרים, כמה זה יתפוס.
נכון.
אגב, עוד מסקנה שהגיעו בהתאחדות לכדורגל, שבנבחרות הצעירות, הם יותר מדי בנויים על הקבוצות הבחירות, ומפספסים כישרונות מהפריפריה. אז יתחילו לשלוח סקאוטים לפריפריה, לנסות להביא כישרונות נוספים.
ויש כבר,
כי מרגישים שמביאים שחקנים לפעמים, שהם באמת יותר בשלים, כי הם עדיין במחלקות נוער יותר טובות. אבל מפספסים כישרונות, ואולי זה מה שיעשה איזשהו...
אז הנה, אני אגיד לך ש... הנה, אתה יודע מה, הזכרת לי סקופ, שאני אגיד שבדקתי בימים האחרונים, אני אגיד לך שיש כבר דיבורים, לא, לא משהו שעדיין יצא לדרך, אבל יש מחשבה אולי את המתחם בקריאת חיים שגילי מכיר היטב, להפוך לסוג של משהו שקשור להתאחדות, של סוג של יבואו לשם אקדמיות, ויקחו מהאזורים האלה, מנעריה, מאקו, ויבואו שחקנים, אז יש כבר מחשבה להפוך את המתחם הזה לאחד כזה.
אז הנה, חושבים קדימה. כן, הנה, חושבים נקודת קדימה. אור, בוא נסיים כן, את הדיון על הנבחרות, עם איזה נקודת אור חיובית כזאת.
טוב, אז אולי גם לא יהיה חול בקריאת חיים ידשת.
שאלה אחרונה, ההצלחה הגדולה הייתה שהיה מנהל המקצועי יהיה לחוס ההולנדי, והוא עזב, ובוני גינזבורג שהיה סגנו, ירש אותו. עכשיו יש לזה השפעה, שיהיה לחוס עזב והתחיל הצלילה כזאת?
קודם כל, אני לא יודע להגיד, כי אני לא יודע באמת את הקשר, אבל עובדתית, כן. ואני בעד תמיד שהביאו מחול, כי כרגע אנחנו לא הצלחנו לאורך שנים, ולא ידענו איך לעשות את זה. אז גם במחלקות נוער של הקבוצות, אגב, מכבי חיפה, התקופה הכי טובה שלה, הייתה שהיה את ההולנד, את הספרדי, שכחתי את השם וינסנטה, אם אני לא טועה, שנה אחת שהוא באמת ייצב פתאום מערכת והסביר להם איך צריך לעשות ואיך לגדל. אז אני תמיד בעד, תביאו מבחוץ כאלה שמתמחים בצעירים.
זה יותר מהפן המקצועי. זה הניתוק של האסכונה.
בדיוק, שהוא לא קשור.
הוא לא מחובר, זה לא אבא של החבר, מכיר את העירייה.
והוא גם לא מפחד מטלפון מאופיר סער עכשיו, זה מעניין לו, אתה יודע את מה שעכשיו התקשר אליו.
זה הכי חשוב, אתה יודע, במכבי תל אביב בבוגרת...
מנותק מהתקשורת.
בדיוק, במכבי תל אביב בבוגרת לקחו את זה ארדקור.
נכון.
אבל אני, אתה יודע מה, אני חושב שכל מחלקת נוער שמכבד את עצמה, כי אני יש לי חבר שעובד במחלקת הנוער של הפועל בראשי, ואומר לי, תקשיב, אני 90% מהזמן עסוק דבר עם הורים על למה האלה שלהם לא משחק, 10% עסוק בלהעביר אימון.
ברור, ברור, זה ככה, זה בושה.
זהו,
יאללה. אגב, יש שם חלוקה גם בזה. אלה אחראים על נערים ג' וילדים א', ואלה נערים ב', נערים א'. יש שם המון חלוקות.
תביאו זרים לנוער, תביאו זרים לבוא.
אגב,
תביאו
נערים לנוער. בוא נהיה להשפעה על הנבחרת הצעירה.
זה, הנה, זה עוד נקודה. מה שגיא לוזון עושה לבוני, הוא לא יכל לעשות לי הלחוס.
בדיוק, נכון? נכון, זה מה שאני אומר.
הוא לא היה מסכים הלחוס להיות בתפקיד במצב כזה.
המנהלים שזה, תביאו כאלה שפיתחו מחלקות בוולנסיה, בסוסיאדד, במנצ'סטר, לא משנה. תביאו כאלה שיפתחו את הצעירים שלנו.
כן, יאללה. בוא נדבר על המחזור הקרוב, מחזור שני של הפלייאוף העליון והתחתון. איך תמיד חלון נבחרת גורם לליגה לראות משהו ישן, אבל זה כולה לפני שבועיים.
אפילו עבר חודש.
כן, אז יש משחקים סופר מעניינים בשבת, יש כמובן את משחק העונה, הראשון מבין השניים שיהיו במסגרת הפלייאוף, ביום שני, בטרנר, הפועל באר שבע, מארחת מכבי תל אביב, אין לנו מספיק זמן, יש לנו מלא פרקים עד אז לדבר בהרחבה על המשחק הזה, אז בואו נתמקד במשחקי השבת, וכמובן נתחיל עם המשחק המרכזי של השבת הזאת, הדרבי החיפאי, והכותרת שלי לדרבי הזה, מעבר לניוז שאתם תביאו, זה שזה אחד הדרבים החיפאים הכי פחות...
סקסים.
סקסים, מעניינים, באמת, ברמה כזאת.
בוא נגיד שאין תכונה בעיר חיפה, כמו שרגילים לפני דרבי,
חד משמעית. הפועל חיפה אין לה על מה לשחק, ומכבי חיפה יש לה, כי היא צריכה אולי אירופה, אבל מה זה בשביל האירופה? היא רגילה להיאבק על אליפות.
אז הפועל חיפה אומרים אחרת, ואני גם אמרתי, אין לכם, צבוע משוחררים וזה, והם כבר בתסריט, הם לוקחים את השני משחקים הקרובים, ורוני לוי גם מדבר עם השחקנים. אומרים להם, יש לנו כרגע מכבי חיפה וביתר ירושלים. זה השני משחקים הקרובים, כשלמכבי חיפה אחרינו יש את הפועל באר שבע. אם הפועל חיפה איכשהו מצליחה להוציא שש נקודות מהמשחקים האלה...
אז היא נקודה ממכבי חיפה.
בדיוק, היא נקודה כבר ממקום שלישי, אפילו לא ממקום רביעי.
אתה יודע אבל מה אני לוקח מהדברים האלה. שנגיד הפועל חיפה, היינו אומרים להם אתם, אין לכם על מה לשחק, רוני, צחק, תתקוף, תלחץ, נעשה, אז עכשיו הוא מראה לך, רגע, עוד לא סיימנו, יש עוד מה להפסיד, אז בוא נחזור למקורות. זה מה שאני לוקח
מהדברים. אבל זה מה שתראה.
כאחד שמכיר את רוני, יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, הקטע של עד הסוף, הוא לא רואה בעיניים.
לא, זה מעולה, זה מעולה, הוא מקצוען עד הסוף, זה 100% לזכותו של רוני. אני רק אומר, שאם הפועל חיפה, אין לה על מה לשחק, ויכולה לבוא רק לקלקל הקבוצה היריבה, אז צריך יותר משוחרר, קצת יותר התקפי, ושלמה בייס אותנו מחדש.
אני חושב, אבל מצחיק שלמה שאתה מדבר על משהו כאילו על הדרך, ואז אתה אומר, לא, אתה אומר, בוא ננצח את מכבי חיפה ואת ביתר, ואז אני אומר, רגע, בעונה הסדירה, כמה פעמים הפועל חיפה ניצחה את הגדולות?
אין בעיה, אבל נגד ביתר,
היא
ניצחה
אותה, וגם במשחק שהיא הפסידה לה, היא הייתה הרבה הרבה יותר טובה ממנה, והפסידה בסוף בדקה
90. כן, אבל בסוף המאזן של נגד הגדולות לא משהו.
מכבי חיפה עשתה תיקו 1-1 של רפאלו בפקיעה בדקה 97, אני יודע משהו כזה.
אבל עדיין, בסוף יש לנו לפי דעתי איזה ניצחון וחצי.
נכון, אבל עוד פעם, מכבי חיפה וביתר ירושלים של העונה, אפשר לנצח אותם, חד משמעית. אני מזכיר איתך, מכבי תל אביב ובאר שבע, הם יפסידו את המשחקים האלה, אבל הם בונים על זה שגם ביתר ומכבי חיפה יפסידו את המשחקים האלה. הם יכולים להוציא שש. זה לא עכשיו איזה תסריט שנבחרת ישראל נגד נורווגיה. לא, זה לא ישראל נורווגיה, חבר'ה. ומכבי חיפה של העונה,
אז אני אומר,
אגב, אם נתחיל לשחק משוחרר כמו שגילי רוצה, אז באמת רוני לוי אומר לשחקנים, נגמרה העונה. לא יכול להתחיל לשחק ככה. כי כל העונה אתה משחק במשהו בדרך מסוימת.
זה לא הפקרו אותך עכשיו.
אגב, בחודש הכי טוב שלהם שחקו למעלה.
לא עולים, לוחצים, דיירה בעשר, הולכים, נשים נצח.
אז אין דיירה ואין סלו במשחק הזה.
אז זה מכה משמעותית.
שניהם עם אדום.
הם הורחקו.
שניהם הורחקו.
שהיינו במדריד.
שמכבי חיפה מבחינתה אין חזיזה ואין סק, אבל מי שעברי באורח פלא הוא דיה סבא, ודיה סבא כן ישחק בדרבי.
הוא החזיק את האחורי למעלה, אתה יודע, זה של החודשיים בחוץ.
הוא וויתור הבריאו.
כן.
הוא וויתור הבריאו, והם ישחקו במשחקים האלה, גם דיה סבא נגד הפועל חיפה, וגם ויתור נגד ביתה, נגד מכבי תל אביב. אז, ואני חושב שזה הדבר הכי משמעותי, החיסרון של הפועל חיפה הוא הרבה יותר גדול. מהחיסרון של מכבי חיפה, רוצה שזה סק וחזיזה. כשדיארה וסלו הם באמת שניים, בטח דיארה הכי משמעותיים, ואז רוני לוי מתלבט, ואתם יודעים, פתאום נכנס, אתה יודע, דיברנו, צחקנו עליו, אבל פתאום פורת היש, הופך להיות שחקן משמעותי בהפועל חיפה.
הוא מהרומן.
מבשל בנבחרת הצעירה.
רומן, אל תגיד לו.
מה, זה מה היה עכשיו? מה, אתה יודע, לא רומן?
יופי, הנה, אחי הראשונה שלנו
בקיקטוק. חברת ילדות,
חברת
ילדות. רומן הפלטוני. נתנה לו להעתיק
בנבחרת. יכול להיות הפלטוני.
לא, לכאורה, אתה תזהר אתה.
רומן של ילדים, זה משהו אחר.
אבל מה זה מראה?
טוב שלא עברת, זה הנכד של יואב.
נו. מה זה מראה בסוף?
הוא ירחק את המיקרופון. טוב שלא עברת.
אני ספורת קץ.
זהו, בדיקת הבאות אחרי התוכנית.
יש כזה דבר בדיקת סבאות?
בדיקת סבאות, זה טוב.
די.
לא, אבל בוא נהיה אמיתיים.
בוא נהיה אמיתיים, בסוף יואב קאט צודק.
כן, צדק.
התעקש עליו, רוני לא רצה אותו, אמר, הוא לא ישחק אצלי, נתן גול ניצחון בחיבורים.
ואני אומר לך שגם רוני היום אומר...
יש לו כישרון.
לא, שהוא רוצה אותו בשלה לעונה הבאה. ופול חיפה, תפנה בשבוע הקרוב, אולי שבוע, שבועיים, למכבי תל אביב, היא רוצה את פורת היש לעוד עונת השאלה לעונה הבאה, הוא גם בישל בנבחרת הצעירה, את השאר מול קפריסין, ופתאום הוא נהיה זה, וגם כנראה יכול להיות טוב, יכול להיות מאוד בדרבי, שהוא עולה במקום דיארה, הוא יפתח בהרכב.
שמע, ליואב קאט יש שם אמירות הזויות. בסדר, אי אפשר להתווכח את זה. אבל כנראה שבכדורגל הוא מבין לא רע, מה אני אגיד לך?
מה אתה רוצה להגיד? רגע, אתה רוצה להגיד שליואב קאט יש עין מקצועית.
אחי, בסוף הוא החליט שחרר את גיא מלמד, הוא הביא שם את ה... איך קוראים לו זה עם השם האדיר הזה, הג'מייקני, מה הוא?
ג'בוניסט.
ג'בוניסט. רק על השם קודם כל צריך להביא אותו.
שמח על
חוגי,
נו.
חוגי פתאום פרק את הליגה.
ג'בוניסט זה סיפור. ג'בוניסט מרוויח 82 אלף שקלים בחודש.
תעשו אחריו.
וזה עזר שהכי פחות רואה דשא אצל רוני לוי.
אבל יש לו תרומה מקצועית, הוא יש לו איזה בישול ושער ניצחון.
ניצחון ב-4-3.
וגם בישול ניצחון.
כן, ב-4-3. אגב. אבל הוא פחות רואה, למה? כי פתאום חוגי התחיל לפרוץ, ועכשיו רוני אומר, אני לא אחזיר את חוגי חזרה לכנף איפה שלא הצליח לו, אני צריך אותו בשפיץ.
לא, אבל שלום, אני חייב להגיד לך, מהתקופה שעבדתי בבני יהודה, בינואר, תמיד ברק היה אומר לכפיר ולמאמנים שהיו, בינואר לא אכפת לי להביא שחקן בהרבה כסף, כי זה לארבעה חודשים.
אבל אין בעיה, אבל הוא לא משחק.
אבל יואב קאץ עושה את זה כל ינואר.
נכון.
כל הזמן.
כל ינואר, איתי הוא עשה את זה, וארביטמן הוא עשה את זה, וסליחי,
כי זה לארבעה חודשים.
אתה רוצה לשמוע עיתונאית, אמרת ארביטמן, סיפור שהיה לי על ארביטמן? אני יושב בבית, אתה יודע, ובתור עיתונאי אתה מת לקבל סיפורים ומת הכל, פותח תמל, בפועל חיפה בטעות שלחו לי את החוזה של שלומי ארביטמן. כנראה רצו לשלוח תמל למישהו אחר, אני מקבל, משך שבועיים אני מטפטף את החוזה של שלומי ארביטמן, כאילו יש לי איזה מדליף על בתוך בפנים. זה בונוס על זה, בונוס על זה, רואה את כל החוזה של שלומי ארביטמן, עד היום הם לא יודעים עכשיו אם ידעו שהם שלחו לי אותו למד.
אבל אגב, אתה יודע שבדיעבד אתה יכול לגשת לבקרה ולבקש הכל.
כן, בדיעבד. אבל פה זה היה...
זה כבר לא ככה,
ביטלו
את זה.
כן. ביטלו
את זה?
ניסיתי לעשות את זה.
לא, אבל פה זה היה בזמן אמת, ביום שהוא חתם, הם שלחו לי את זה מי עצמו, לא יודע, שלחו לי את החוזה.
אבל תדע לך עוד פעם בקשר לאני ספורט היה, שיש הרבה מקרים שבעלים ומאמן מתעמתים על קטע מקצועי, על איזה שחקן להביא, והרבה פעמים בעלים אומר למאמן, אני מחתים אותו, אתה רוצה תשתמש בו, אתה לא רוצה, והרבה פעמים הבעלים יודעים מה הם עושים, ראה רחלי תביב, הפעם יואב קאץ ששוב, אני לא יודע אם זה מקצועי או שזה טובה לקירות עבר, אבל בסוף, וגם זה לזכותו של רוני, שהוא אחד עם אגו, שידע להוריד מהאגו, ואומר, וואלה, יש לו, אני יכול להשתמש בו.
לא, רוני אמר, תביא לי שלושה שחקנים, אני אקח אותו, ואני מבטיח גם...
ואני אלביש אותו מדי.
לא, ואני מבטיח גם להתייחס, כאילו לא לעשות דווקא.
תדע לך, אתה יכול, בעלים יכול להביא לרוני שחקן, שרוני דווקא חושב שהוא יכול להיות שחקן טוב, אבל אם אתה כופה עליו, הוא יהיה אנטי.
ברור, אז אני אומר, לזכותו שהוא עכשיו...
פעם תביב עשה את זה לרוני, אז רוני אמר לו, יש לחסר לנו אחד לשלוש על שלוש במנודים, תביא.
שמע, אתה יודע מה מדהים? שהדרבי החיפאי, הייתי בטוח שנתחיל על מכבי חיפה. וכאילו דיברנו מלא על הפועל חיפה, אבל בוא נדבר על זה. מכבי חיפה מקצועית היא בעונה זוועה, אבל אחד המרכיבים המשמעותיים זה שאין קהל. אתה ממש מרגיש שהקהל נטש את הקבוצה, לא בקטרה. יש להם את הסיבות שלהם, עכשיו הנה אני אומר את האמת. יש מאבקים שם עם המשטרה, על ציוד עידוד. קודם כל משטרה חלס. חלס, איזה כיף זה להיכנס לציון כדורגל ולראות דגלים, ולראות לא יודע מה, שלטי פריסה. כדי לעשות לעצמם עבודה קלה, הם אוסרים הכנסת ציוד עידוד בכלל. לא טוב. א', לא טוב. כן, אבוקות זה דבר נוראי, זה דבר מסוכן. תעשו את העבודה שלכם בכניסה למגרש, תדאגו שהחברת הבטחה מצידי תפשיט אוהדים. את אלה שמסומנים שתפשיט אותם. אבל אל תעשו לנו את החוויה.
אז בוא נדבר באמת על הדבר הזה. מכבי חיפה קיוותה וחשבה שזהו, שהיא הולכת לפתור, והאוהדים חוזרים. אגב, גם בארגונים היו משוכנעים שזהו, שזה הולך לחזרה.
קראתי כזה.
בין מכבי חיפה לארגונים הגיעו להסכמות, מכבי חיפה הסירה את כל השלילת מנויים. לא את כולם, חוץ מאלה שנעצרו, אבל 82, אם אני לא טועה, מנויים הוחזרו ליושבי היציאה הצפוני, והם יכולים להיכנס. זה היה סוג של הפשרת היחסים בין מכבי חיפה לקהל, ואז הגיע בעצם העניין של המשטרה. מכבי חיפה השבה עם המשטרה, המשטרה סירבה שהארגונים יהיו בפגישה הזו. היא אמרה, לא, רק ראשי מכבי חיפה היו, אנחנו לא מדברים עם הארגונים.
למה?
אני מסכים איתך, חד משמעית. זה אגו.
הייתם מקבלים התחייבות מראשי הארגון, שלא יהיו אבוקות, תנו להם להכניס ציוד עידוד.
אין בעיה, הם עשו את זה עד מכבי תל אביב, ואז הם אומרים, נפגע אמון, אנחנו מבחינתנו יותר לא מדברים עם ארגונים פרטיים, מדברים עם הקבוצה שהיא המנהלת האירוע. אגב, היא גם לא מנהלת האירוע הזה, זה הפועל חיפה מנהלת האירוע הזה. אז חרטה ברטה. אבל בסופו של דבר, היו הסכמות, שההסכמות הן חלקיות. אנחנו נסיר חלק מההגבלות, והדבר המרכזי, שני הדברים המרכזיים שבגללם אוהדי מכבי חיפה לא יגיעו, הארגונים לא יגיעו למשחק, ובגלל זה גם הרבה מאוד אוהדים לא קונים כרטיס, כי אומרים, לא נגיע עוד פעם לאווירה שנשמע את אוהדי הפועל חיפה ולא נשמע את האוהדים שלנו. זה העניין של היוטה. אתם ראיתם את היוטה בסמי עופר במשחק של מכבי חיפה, שחוסם את היציא הצפוני? פשוט הלבישו יוטה על מושבים מאחורי השאר. אז אמרו, נצמצם אותה מ-800 ל-200. יהיה יוטה רק ל-200, הקהל לא מוכן. אומרים, אנחנו לא נגיע כל עוד יש יוטה במקום שאנחנו אמורים לשבת בו, שכאן הגוש המעוטט, המעודד לא נשב.
יוטה, כדי שלא ישבו שם מועדים?
כן, ממש חושבים את העניין. והדבר השני, זה הסכימו חלק מהציוד עידוד, אבל אחר כך אתם לא יכולים להחזיר אותו למחסן.
אז מה יעשו איתו?
בדיוק. אז אתם לא מסכים לנו ציוד עידוד.
אז באמת. הם לא רוצים ציוד עידוד.
אז זה מרכז וזה, והארגונים לא יגיעו. כרגע צריך להגיד, אנחנו מקליטים, אנחנו יום חמישי בבוקר, okay. כרגע 9,500 כרטיסים בלבד. נמכרו לשני הקבוצות, כולל המנויים של הפועל חיפה. 2,500 לאוהדי הפועל חיפה, רק 7,000, ואני אומר לך, דיברתי עם חברים שהם אוהדי מכבי חיפה שקנו כרטיסים, כי הם היו בטוחים שהארגונים מגיעים. אמרו, הם לא מגיעים, אנחנו לא מגיעים. הם קנו כרטיסים, אמרו, אנחנו לא מגיעים. אנחנו לא נבוא שנשמע 3,000 אוהדי הפועל חיפה כל המשחק. לא נגיע.
אגב, בזמן שאתה מספיר את כל זה, אני מסתכל על גילי, והוא בתוכו, מה זה הגן ילדים הזה? כאילו, במה צריך להתעסק? ותראה, בסוף, הרי כולם יודעים שזה פתיר. זה פתיר.
אז אנחנו נראה את הדרבי עם הכי פחות קהל, בשנים האחרונות מלבד השנים שהיו הגבלות.
אני לא מתמצא בזה כמו שלום, אולי לא כמו זריאן. בסופו של דבר, המשטרה צריכה לבוא לקראת ולא ללכת ראש בקיר, והארגונים האלה צריכים להבין שהם עוד דועדים, והם לא...
ברור, הארגונים צריכים להבין שבסוף העניין הוא הקבוצה, ולא הם. זה אחד משהו, אתה מסכים איתך. אבל המשטרה, זה לא רק זה, זה גם המשחק באקו שזה, לא הבנתי, המשטרה לא יכולה להראה את זה. לא יכול, שאלתי אתמול את זה, את, השוט, את אחד מסגני הניצב, סגן מפקד מרחב או משהו, לא זוכר מה התפקיד שלו. לא הבנתי, אנחנו הגענו למצב שמשטרת ישראל לא יכולה להבטיח משחק כדורגל? היא לא יכולה להבטיח שלום של קהל, של ביתר נגד אקו, זה עוד מעט נדבר על זה.
ביתר נגד סכנין.
ביתר נגד סכנין באקו. היא לא יכולה להבטיח שאם יהיה, לא יהיה הגבלות וייכנס ציוד עידוד, לא יהיה בלגן? אז מה, אז מה היא קיימת? לא, אז מה היא קיימת?
שלמה, הם יכולים, הם לא רוצים. זה ההבדל. בוא נדבר, אתה יודע, אני רוצה, ברשותכם, גם מלמד וגם מילה. מה קורה עם החוזה של רוני לוי? דיברנו על רוני לוי, יואב קץ. מה, לא מגיע לרוני לוי חוזה?
מגיע, ובניגוד לעבר, הם בשבועיים האחרונים, בסוג של שיחות, לא יואב רוני, יואב אבי נימני, שהוא הנציג של רוני, הם כבר בסוג של שיחות. אני אומר לך שאנחנו נשב פה במאי, ועדיין לא תהיה חתימה?
קודם כל, אם שמת לב, רוני עד לפני חודש ויואב היו בנתק, תקן אותי אם אני טועה.
זה היה דרך גל
הראל. דרך גל הראל, ורוני עשה פוזות, לא רצה להמשיך, אולי לטש לכיוון קפריסין, רומניה, משהו כזה, הבין כנראה שזה לא קורה, ואז היחסים התחממו. שוב, אני תמיד חוזר ואומר, רוני לוי הוא מצוין להפועל חיפה.
הפועל חיפה מצוינת לרוני.
והפועל חיפה מצוינת לרוני, ולכן אני חושב שבסוף זה כן יסגר.
אני מעריך שהוא יהיה מהמנונה הבאה, אבל אני מעריך שבמאי אנחנו עדיין נדבר על זה.
אוקיי, טוב, אז מה רצינו לדבר? רצינו לדבר על גיא מלמד.
כן.
דיברנו על זה במדריד, על האם יהיה טקס לעומר אצילי בסמי עופר כשהוא הגיע עם ביתר ירושלים. זה לא אותו משקל, אין טקס לגיא מלמד. לא, לא. הוא שיחק נגד מכבי חיפה במשחק ביתי של מכבי חיפה, הפעם זה משחק ביתי של הפועל חיפה. אני אגב עם הפועל חיפה, לא מגיע לו טקס.
זה גם שלא מגיע לו, זה גם לבזות אותו. הרי ברור לך
שבאמת שואלה יבוז. רק לי בחיים לא עשו טקס.
כי אתה רק עברת בין יריבות עירוניות.
עזבתי את הפועל תל אביב למכבי תל אביב, לא עשו לי טקס. עזבתי ממכבי תל אביב למכבי חיפה, לא עשו לי טקס. עזבתי ממכבי חיפה להפועל חיפה, לא עשו לי טקס. ואז סיימתי עם הפועל חיפה, לא המשיכו איתי. ואז טבעתי אותם.
אתה מבין?
באמת לא בסדר שלא עשו
לך. אבל אתה רוצה שאני אגיד לך משהו?
לקח חבילה במכבי ולא שיחק, הוא רוצה טקס.
אבל אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? ניסו קפילוטו, ואל תכעס עליי, הוא סיים בהפועל חיפה, ישחק שם איזה 8 או 9 עונות, אני לא יודע כמה.
כן, ניסו
לשמונה. ואני יכול להגיד לך שכל שחקן שעוזב שם, יש לו מה לתבוע, אוקיי?
ברור.
התקשרו לרואה חשבון יעקב ורמוט, הוא ייתן לכם את כל החומר. אבל לניסו ארגנו טקס פרידה, טקס פרישה. זו אמר איך אני אתבע אותם, לא נעים לי. אז ויתרת על הכסף עכשיו.
כן, בגלל הטקס, בשביל טקס, בשביל הפרחים שיביאו
לו את הירד. הנה אימות, הקהל והכל,
זה סוג של כדור הרדמה של המועדון גם.
לא, זה גם תלוי כמה הצליחו להרגיז אותך. כמה? אתה בן של עורך דין, גילי, זה לא...
לא, של רואה חשבון? לא, זה קשור כמה כסף לא שילמו לך, לא כמה הרגיזו אותך, כמה כסף חייבים לך.
טוב, זה לגבי הדרבי החיפאי, אנחנו כמובן אולפן שקוף, נגיד לפני המשחק נהיה מחוץ לסמי עופר, מי שנמצא באזור תבואו להאזין, יכול להיות מעניין, לא מבטיחים. בוא נדבר על ההחלטה בנוגע לרבע הגמר, סגת רבע הגמר גביע המדינה, תקשיב איזה מעייף כל המשחק הזה.
רק ההתאחדות השמה.
בוטל המשחק, הוחזר המשחק, אין אצטדיון, זה יהיה בטדי, זה יהיה באקו,
זה לא התאחדות.
מה, גם מתערבבים לי דיונים, בגלל שזה סכנין גם עם באר שבע, אז אני אומר, רגע, מה קורה?
למה מחוזים בכלל החזיר את המשחק הזה?
מה זה? כמה מחוזים יש?
החזירו נקודות לביתר במקום לבאר שבע, יעשה איזה החלטה כזאת.
ובאר שבע צריך נגד ביתר, נגד סכנין
לא אהבתי את ההחלטה של בדין העליון, אני חייב להגיד שהוא החזיר בכלל את הזה.
זה שערויה, מה?
ואני חושב, ואופיר כל הזמן אומר לי את זה, ואני מסכים איתו 100%, הבדין העליון היה חייב להגיד באותו זמן, יש לכם 72 שעות להודיע לאיפה המשחק, איפה המגרש. לא עכשיו הוא בשלישי באפריל, ויש לכם 4 ימים לפני להודיע, ובואו תמשכו את הסאגה הזאת עוד פעם. אין בעיה. החלטתי שאני מחזיר את המשחק הזה למשחק חוזר, שלושה, יש לכם 72 שעות להודיע איפה, מה, עם אישור משטרה, עם הכל.
עכשיו, מה מדהים? שרבע גמר זה עדיין לא באצטדיון ניטרלי. זה אמור להיות אצטדיון ביתי של סכנין. עכשיו, אני קראתי שדוחה אושר.
דוחה אושר וסכנין...
דוחה אושר לליגה.
והם רוצים באקו?
אבל סכנין לא הגישה בקשה על דוחה.
מה?
אז אני אגיד לך למה. האמת שפה אפשר לבוא לקראתם ולהגיד שהם צודקים. כי אמרו, לא ישרו לנו משטרה. למה נעשה את זה, את הסאגה הזאת? אין שום סיכוי.
אבל המשטרה אישרה את האצטדיון לאירוח משחקי בית.
רואי, במצב...
אקו מאושר לאירוח משחקי בית.
לא נגד ביתר.
בדיוק, במשחק ספציפי הזה, המשטרה טוענת, ואני דיברתי אתמול עם המשטרה, הם טוענים שיש להם מידע מודיעיני שאמורים להגיע בערך כ-12,000-13,000 גם בלי כרטיסים.
והם... לאן, לדוחה?
לדוחה או לאקו, לא משנה איפה זה, כדי לריב בחוץ.
גם במושבה אין הכל מסוים לעשר אלף תושבים.
כדי לריב בחוץ, גם האוהדים של סכנין. כדי לריב בחוץ, והם אמרו, אנחנו לא נאשר במגרש קטן את המשחק הזה. לא משנה, זה יהיה, צריך להיות מגרש גדול. ואז עברו מרחב, כי משטרת ישראל מתנהלת כאילו, כנראה שאנחנו ארצות הברית, שיש משה לכל עיר וכל מרחב. עברו מרחב, ובמרחב של פתח תקווה, אמרו, בסדר. אמרו להתאחדות, אגב, בפעם הראשונה, אולי לא פעם ראשונה בהיסטוריה, אבל אחד הפעמים הראשונות, ההתאחדות לקחה, אמרה, זהו, לסכנין. זהו, הצבנתם אותנו, עד כאן, אתם כבר לא קובעים איפה המשחק. ברגע שלא ישרו את אקו, אנחנו נחליט, אנחנו נפעל משטרה, הם פעלו מול המשטרה, סכנין כבר לא היו פקטור, וההתאחדות סגרה את המשחק בפתח תקווה, בלי הסכמת סכנין, כאילו זה לא שסכנין, אמרו להם, אין לכם כבר יותר סי.
שים נקודה רגע, שים נקודה, כך אוויר.
לגבי דוחה, איך כפיר אדרי אמר לי? אם זה בדוחה יש הרוגים, אנחנו גמרנו עם הכדורגל כאן, אתה לא יכול לעשות את הסכנין ביתר במצב במדינה היום בדוחה.
כן, אז אני חושב שצריכים להסיק מסקנות. בסוף אנשים צריכים להסיק מסקנות. רגע. לגבי מה שאמר כפיר אדרי, הרי אנחנו יודעים שהמינלת, במשחקים של ביתר ירושלים סכנין, אין קהל אורחת. בוא נחליט שבאופן כללי, בכדורגל הישראלי, אם זה כזאת סאגה, אם זה יכול לקרות בגביע, אז בוא נמנע את זה.
מה, שאין קהל אורחת בכלל?
כן, במשחקים האלה של ביתר סכנין.
אוקיי.
לא עכשיו הכל.
נראה לך הגיוני.
ביתר סכנין.
נראה לך הגיוני שהחליטו שבליגה אין קהל חוץ, כי זה מסוכן, אבל בגביע זה לא תקף.
אתה מבין? זה הבדיחה פה.
רגע, ומה הייתה הציפייה של ביתר מה...
לעלות לחץ
בית הדין הזה.
לא, אז אני רוצה לתת אתכם שנייה אחורה. בדיון שסכנין כן קיבלה משחק חוזר, כן? החליטו שלא היה לה מספיק זמן להתארגן על האצטדיון. אז בסוף, לא רק שהיא לא התארגנה על האצטדיון, ההתאחדות לקחה עליה את האירוע. סכנין לא מנהלת את האירוע הזה. החליטו שסכנין לא מסוגלת לנהל את האירוע, אז ההתאחדות מנהלת. אם אתה לא מסוגל לנהל את האירוע, אתה צריך לקבל הפסד טכני.
רגע, ויש...
תגיד, יש מצב שההתאחדות לא השיגו מאבטחים?
סכנין כאילו קיבלה את זה בהסכמה, כי אין מצב, היא לא...
מה היא יכולה לעשות?
לא להגיע, אני יודע, ללכת להרגע.
שלא תגיע.
לא היה דיון שסכנין מעורבת פה כבר איזה שלושה ימים.
כן, אבל הם מבינים, מבינים ש...
סכנין רצו הכנסה גם, הם בפעם הראשונה, אבו יונס התקשר לאברמוב, ולא להפך, למרות שכל מה שהוא אמר שם. בסוף הם מוכרים 6,000, 7,000 כרטיסים לאוהדי ביתר, ההתאחדות מארגנת האירוע, היא תוריד להם כנראה מהחשבון, אבל בסך הכל, סכנין תרוויח קצת כסף מזה.
אז בסוף איפה המשחק?
במושבה.
במושבה.
יופי, סגרנו את הסאגה.
קרוב לנו טוב.
צפוי להיות במושבה.
לא, במושבה, הודיעו, רשמית.
לא, אני אומר, צפוי.
בשלישי לרביעי, גם יש תאריך, יש הכל.
אגב, שזה גם ביזיון אדיר מבחינתי, שקבעו את החצי גמר, דווקא את החצי של הרבע הזה, שאו ביתר או סכנין משתעלה, זה בעשירי באפריל, והחצי השני ב-22.
אז כאילו, אבל יש שבוע.
לא, אני אגיד לך
אין בעיה, אבל קבוצת ריינה לא יודעת למי מתכונן.
ביתר ירושלים משחקת בשלישי לרביעי, אם היא עולה לחצי גמר, היא משחקת בשישי לרביעי ליגה, עשירי לרביעי, 14 לרביעי. היא יכולה לה...
זה צרות של קבוצות שבסוף מתקדמות, וכן.
אין בעיה, אבל יכלת להפוך את זה שזה יהיה ב-22.
כן,
שזה יהיה חצי ב-22.
אבל למה אם אפשר ככה?
נכון.
אגב, לפני חודשיים, קבעתי במשפחה, טיול לברלין. הסתכלתי על הלוח, עם רבע, יש לי שתי קבוצות, ביתר והפועל, מתי יש רבע גמר גביע, חצי גמר גביע? הזמנתי לשלישי לאפריל, תראה מה יצא לי.
בסדר, אופיר, אתה לא משחק,
לא, אבל אתה רוצה, לא, אתה מסתכל את הקבוצות.
אני יכול להגיד לך מה כתבת היום בקבוצה של העבודה?
חופשי.
הוא כתב בקבוצה של העבודה, אני אהיה בברלין במשחק של הרבע גמר, ואני מאחל שהמשחק יתפוצץ ויהיה מלא בלגן, על מה ששלמה השאיר אותי לבד בפרשת הצילי.
כן, והצילי בלגן, הוא נוסע לבוקרסט.
טוב, מברוק לשי ברדה, להבדיל מרוני לוי, איזי שירצקי מראה את הערכתו, מחתים את שי ברדה לחוזה לשנתיים נוספות, שזה אחלה, הכי ראוי שיש.
שנתיים זה יפה.
מה? תשמע, בתקופה שמאמנים היו סחבות אצל איזי, לקבל חוזה לשנתיים, פלומבה, בלי
אפשרות יציאה. בסדר, זה לא אומר שהוא יישאר.
מה? בסדר, אבל הוא עדיין עם הכסף יוצא.
עם הכסף, כן.
לא, צריך להגיד על איזי שעם כל הדברים הרעים שיש, ואנחנו זוכים, והתבטאויות והכל, כשהוא יודע להעריך. והוא יודע לתת חוזים, אגב, זה לא רק שי ברדה, שי ברדה לשנתיים, דיברנו על יואב קאץ של אופציות והכל, הוא לקח שני שחקנים באופציה, סאקו בן גורה, קריסטיאן מרטינז, הם נותנים עונה מצוינת, הוא כבר הודיע שהוא הולך לממש את האופציה, הוא הודיע להם, אני מממש את האופציה עליכם, הוא רוכש אחד מקבוצה בפנמה, ואחד קבוצה בטורקיה, אם אני לא טועה, הוא רוכש את שניהם, זה יעלה לו בערך...
בן גורה הגיע ליגה שנייה בטורקיה.
זה יעלה לו בערך, לפי מה שאני מבין, בערך 800-900 אלף
אירו. בסדר, אז הוא מוכר אותם הקיץ בפי 3.
ברור, אבל זה ככה צריך, וזה מה ש...
קריית שמונה עם 5 זרים משמעותיים בהרכב.
מאוד, גם אלפרדו, גם ז'רדל.
כולם קישור והתקפה.
נכון.
וצריך להגיד, שי ברדה הגיע, אם אתם זוכרים, הוא החליף את דרפיץ' וירד ליגה עם קריית שמונה, ואיזי נתן לו עדיין את הכלים להעלות אותם חזרה, ועכשיו הוא נותן לו עוד שנתיים, ובאמת יש חיבור בין השניים, אתה יודע, וזה לא סתם...
זה שנתיים פשוט לקריית שמונה.
כן, וזה חיבור בין השניים, כי איזי לא תמיד מתחבר למאמנים, ועם שי הוא מדבר ומתחבר, וסוג של אותו ראש, וגם שי מאוד קרוב ליוסי אדרי, שהוא קובע הרבה בקריית שמונה, ובקריית שמונה עכשיו הציבו להישאר ליגה, שנה הבאה איזי כבר אמר לשי ברדה, אני רוצה לבנות לך קבוצה כדי שנהיה חזרה בפלייאוף העליון, הוא... איזי קיבל חזרת הרעה וקיבל חזרת השמחה העונה הזאת, כי הוא רחוק מהמאבקי תחתית, הוא פתאום מצליח גם שחקנים שלו עוד פעם, הוא אוהב את המחירות האלה. לתת פתאום, מכרתי בשני, קניתי בשני שקל,
כל בעלים אוהב את זה.
לא, הוא אוהב את זה במיוחד, כי זה, הוא רוצה להראות, אני איזי שרצקי, יש לי את העין המקצועית, ויש לו עין מקצועית, והעונה הבאה, קריית שמונה כבר לא תסתפק מוקם שביעי שני.
שי ברדה, שהתפצל מסלובו, קיבל את מכבי פתח תקווה בליגה לאומית.
לא הצליח.
ואתה יודע, בנו לו שם קבוצה מטורפת, ופתאום הוא נקלע למשבר 5 הפסדים רצופים. משום מקום, הוא קרא את הליגה, פתאום 5 הפסדים רצופים, הלך הביתה באמצע עונה, הביאו את בן אילם. ואמרת, אתה יודע, הפרידה הזאת מסלובו לא עשתה לו טוב, כדור אחרון בקנה, בא לקריית שמונה, ואתה יודע, עונה אחת טובה.
עכשיו איפה סלובו ואיפה?
סיכרתי את סלובו וברדה, אחד הדברים שמאפיינים אותם, הם לא מפחדים. הם לא מהמאמנים שמפחדים, הם רוצים ללחוץ, רוצים לשחק כדורגל, הם לא מפחדים מה יקרה אם לא ילך, אז נלך הביתה. אני אשחק כמו שאני מאמין. ואני חושב שזה יתרון, שזאת הגישה שלך, שאתה לא מפחד.
זה לא שהם לא מפחדים מתוצאות, הם מאמינים שהכדורגל הזה יביא להם את התוצאות הטובות.
לא, אבל גם אם לא, אז נהיה במשהו אחר. סלובו אמר, אם לא, אני אנהל מחלקת נוער. אני לא אתחיל עכשיו כל הזמן לפחד כמו המאמנים האלה שעולים, עומדים כולם בהגנה, והפחד הזה של...
זה שילוב. חשוב לא לספור. אני חושב שמה שגילי אמר זה מאוד נכון. זה אני מאמין שלהם. אגב, קריית שמונה, מכבי בני ריינה, זה המשחק הכי שלא נדבר עליו ביום ראשון.
רגע, אבל אגב, עוד משהו. הצעד הכי חשוב שהם עשו, שהוא שחרר את אנטי בתחילת העונה שהיה עושה לו בלגן.
אנחנו רואים מה עושה בריינה, זה בלגן.
ויש 0%, 0 סובלנות למשמעת, לבעיות משמעת. מה שקורה שם, זה, היא לא מסוכרת ביום-יום, היא פחות מעניינת קריית שמונה, מה קרה באימון. יש מכות באימון, שלמה מוותר, כבר לא מעלה. אתה מבין? אבל למשל, מעבר לאנטי, אתם זוכרים את המשחק מול מכבי תל אביב שהם ניצחו בטרנר? והיה את הפנדל, הפננקה של אלפרדו? יום למחרת נכנס ב-1,000 יורו. הולכים שם, כאילו קוראים שם...
לא, וגם אלפרדו שני זרים, לא שיחק על משמעת.
שני זרים יחרו לאימון מסכם, לא מתלבשים.
לא שיחקו, נכון?
לא מתלבשים, עושים שם דברים שמשפיע, אתה רואה את העבודה?
יש אפס למשמעת חד משמעית, ועוד שחקן שיקבל הצעה מאוד גבוהה להבנתי, במונחים הישראלים, כבר בשבועות הקרובים, זה אסף צור. איזי שרצקי...
מישהו חתום בפועל.
איזי שרצקי מבין...
של קנדה.
איזי שרצקי מבין שאסף צור מאוד רוצה להיות בקבוצה גדולה בעונה הבאה, אבל איכשהו עדיין פנטז, שהוא יצליח להשאיר אותו בכסף גדול, והוא ינסה את זה. אסף צור כרגע, כמו שאתם אומרים, הוא מכוון רק קבוצות אחת הגדולות.
אתה יודע, עניין מעניין על קריית שמונה, הרי במצב רגיל, שחקנים גרים שם בקריית שמונה, הם שמים 10% מס. השנה הזאת של המלחמה, שנתיים האלה, הם כולם גרים במרכז.
מרוויחים פחות בשורה התחתונה.
או שגדל לאיזי הברוטו.
גדל לאיזי הברוטו, יש מס קריית שמונה עכשיו, חד משמעית.
הוא משלם מס עכשיו כמו כל קבוצה.
לא, יש לו, קודם כל, יש לאיזי שרצקי, הוא במאבקים משפטיים שיגיעו לעליון על העניין המס, כי לקחו לו חזרה. כי אמרו לו, לא, השחקנים לא היו גרים. הוא אמר, מה, אני שמתי דירות שם. אז עכשיו יש על זה בלגן. איזי רצה לעזוב את הכדורגל בגלל זה. רוצים לקחת לו מיליוני שקלים על זה.
שחקנים אז היו צריכים להוכיח שהם באמת גרים שם.
מיליוני שקלים הם רוצים, אבל איזי שרצקי אומר, השנה, אז התקציב גדל לי, כי הייתי צריך להביא שחקנים, לא רק כי בגלל המס. הוא אומר, שחקנים כתבו קריאת שמונה, זרים שרציתי, ראו שזה על גבול לבנון, והסברתי להם שאנחנו לא גרים שם, אנחנו לא שם, ואנחנו צחקים שם, זה לא עניין אותם. הם ראו קריאת שמונה על גבול לבנון, ולא הגיעו, וגם את אלה שהגיעו,
גם אני לא הייתי בא.
גם את אלה שהגיעו, הוא היה צריך לפתות אותם בכסף יותר גדול ממה שהוא בדרך כלל
שלם. יש הרבה שלא רוצים לנסוע לקריית שמונה, ושפתאום מתאמנים בשפעים, הם רוצים לבוא.
נכון, נכון. השנה היה לו יותר קל מהבחינה הזאת להביא שחקנים, אבל זה עלה לו יותר כסף.
טוב, עוד קבוצה תחתית שלהבדיל ממצב ארוך, טוב, קריית שמונה לא כזאת קבוצה תחתית, בוא נדבר על מכבי פתח תקווה, בקיצור, אין לי הקדמה לזה. אבי לוזון עושה, לקח את פגרת הנבחרת, שכולם רדומים, ופירק את הקבוצה. כאילו לא פירק, בקטע של כל הסדרה.
זעזע.
מה זה זעזע? עשה מהלך אבי לוזון טיפוסי, לקח לכפר שלם את נועם שוהם, בלי לראות בעיניים, מהלך דורסני בעיניי, לגיטימי, אבל דורסני. טל בן חיים התפטר כדי לא להגיד שהוא פוטר, נכון? כדי להישאר במערכת. בוא, הוא פוטר, אבי לוזון החליט שהוא לוקח את הקבוצה. הוא אמר את זה, אבי לוזון, אני ראיתי ציטוט שלו, שהוא אומר, חבר'ה, זוזו, זוזו, כולם לזוז.
אז בעצם הוא רואה את נועם שוהם כבובל
חוץ. ברור. זאת הקבוצה שלי עכשיו, אני אשאיר את הקבוצה הזאת בליגה. אני אבי לוזון.
אבל זה גם איזה התייפיפות, איזה גניבה דעת. לא. ושטל בן חיים היה, אז אבי לוזון לא היה מעורב, ואמר לטל, אתה מחליט. גם שטל היה, אבי לוזון היה דומיננטי.
לא, אבל יכול להיות שטל היה מהאנשים שמסוגלים לענות לאבי לוזון, להגיד להם מה הוא חושב.
אבי לוזון מצייר את זה כאילו, לא אני רציתי עדן רומן, טל בן חיים ואופיר לוזון רצו אותו. הוא גם רצה מאוד עדן רומן, עוד שנה לפני זה. ותמיר לוזון, לא, זה הבן שלי, אני לא רוצה, זה הם הביאו, גם אתה רצית, עזוב אותך, זה משחק...
זה ברור.
אני לא מאמין בזה, הוא היה דומיננטי אז, והוא יהיה דומיננטי עכשיו, ואתה יודע, וכמו שהגיע לו הקרדיט על הצלחות, אז גם הקרדיט על ההצלחות, להגיד פתאום, הצלתי סמכויות וזה עלה לי ביוקר, אז עכשיו אני מחזיר את זה אליי, זה חרטה.
כן, אבל השאלה אם הוא היה מתערב בהרכבים.
נועם שוהם הוא טיפוס. לא, זה לא אבי לוזון ניתן לו הוראות, זה משחק.
אתה עשית על הפסיד רדוק או לא?
לא, אני מכיר את נועם שוהם, הוא טיפוס, גם בכפר שלם אני מכיר אותו.
אני לא מכיר אותו לעומק, חוץ מזה שאני רואה אותו לפעמים בחדר כמו שרץ לידי על ההליכון.
אני לא צריך.
הוא עושה רושם של מאמן טוב, עוד מכפר שלם בליגה א'.
אני לא צריך, אופיר עשה על הפסיד רדוק.
השחקנים שפרשו, הוא אמר, אם יגידו לי היום להקים משפחה או לקחת אליפות עם קבוצת כדורגל, למכבי תל אביב, אני בוחר בכדורגל.
הוא נראה פריש
של כדורגל. אבל אבי לוזון, אני מניח שהוא יודע מה הוא מביא.
צ'אנס מעולה לנועם שוהם, מאמן הרבה שנים בליגות נמוכות, פעם ראשונה, אני חושב, בלאומית, הייתה לו עונה ראשונה, הצלחה אדירה, ומקבל צ'אנס, זה יפה לראות מאמן מתקדם, הוא נראה מאמן יסודי וטוב, והלוואי שיקח את הצ'אנס הזה.
אבל מכבי פתח תקווה, אתה יודע, לא ספרו אותה עד עכשיו במאבקי הישרדות, כל הזמן כאילו אמרו, סכנין, לא,
לא, אני אומר, זה מה שאמרו, איזה תישאר. שמע טוב, יש להם משחק בשבת.
קשה מאוד, בדיוק.
יש להם משחק בשבת, המשחק שפותח, אלו בעצם הוא בשמונה בערב. מכבי
הכל בשמונה בערב לדעתי.
נכון, הכל בשמונה.
בגלל זה משהו שהסכם עם הטוטו, שזה חייב להיות אחרי צאת שבת.
מכבי פתח תקווה נגד הפועל חדרה. הפועל חדרה כרגע מקום אחרון בטבלה, בוא נעשה סדר, בוא נזכיר לאנשים איך נראית הטבלה. אז הפועל חדרה מקום אחרון, עם 21 נקודות. מכבי פתח תקווה עם 24 נקודות. בין לבין נמצאות סכנין שירדה מתחת לקו האדום במחזור הקודם.
נקודה מהקו.
ואשדוד עם 23. אז יש לנו 21, 23, 23, 24. ארבע קבוצות, חרבו דרבו עד סוף.
אני עדיין הייתי משאיר גם את דבריה במאבק. נראה לי 26 או 7, אם
עלו. 8.
יותר.
8? אולי כבר...
לא, היא 5 נקודות.
היא גם עדיין במאבק.
רגע, נגד מי דבריה?
היא יכולה
לקרוס.
גילי עם קוסטיקה משאיר את
חדרה. דבריה סכנין.
גילי עם קוסטיקה משאיר את חדרה.
רק 2 נקודות. מהקו האדום.
אגב, שאני לא אשכח, בקשר לטל בן חיים, שהוא חבר, אבל לא דיברתי איתו מאז, קראתי שהוא בקיץ חוזר למחלקת הנוער או משהו כזה.
כן, כן, זה מה שהוא אמר. הוא התפטר כדי להישאר במערכת.
ברור, מה. זה כזה אבי, עזוב, אני אגיד שאני התפטרתי, מה אתה צריך עכשיו פטר אותי, ואיך אני אשאר אחרי זה?
גם ההודעה, דאגתי לאבא שלי, של תמיר לוזון, מדאגה לאבי. כאילו, לא אהבתי אותה, חייב להגיד.
אני חושב ש...
מה זה מדאגה להביא? תדאג לקבוצה...
אבי לוזון אמר לכולם זוזו.
אין בעיה, אבל ההודעה, אני...
הוא אמר לתמיר, תביא את הטלפון שלך רגע, אני מסמס לי, אבא, סליחה, קבוצה מעל הכל, שלח, קדם.
לא, אתה יודע גם ש... אתה על בן חיים מסתכל, עומר גולן. מה גרם לו לשרוד כאן כל כך...
עומר גולן לא היה דומיננטי כזה.
נכון, אז הוא
מסתכל... הוא כבר מסתכל מה גרם לו לשרוד.
אתה רוצה לשרוד אצל אבי לוזון?
כן, אל תהיה דומיננטי.
כן, אל תהיה דומיננטי.
עומר גולן עבר ממנהל מקצועי להיות מנהל קבוצה.
כן. זה עולם אחר לחלוטין. זה אומנם מתחיל במילה מנהל, זה פשוט לא אותו תפקיד, אפילו לא קרוב.
זה גם שינמוך מטורף, כאילו.
הלו, הלו, אני הייתי מנהל קבוצה, לא נשנמך אותי.
אם היית מנהל קבוצה, אם היית מנכ"ל, לא היה מנהל מקצועי, מנכ"ל או מנהל, לא, מנכ"ל אופיר היה.
מנהל מקצועי, מנהל מקצועי.
כן, ואופיר ממשיך בתפקידו, לא, למרות שהוא גם היה, אתה יודע.
תשמע, כן, למרות שאופיר בונה
שם. גם ביתר החליפה מנהל קבוצה.
אופיר שם בנה את המחלקת נוער.
כן, כי לירן דנין
הולך. גם מנהל אצטדיון.
כן, זה גם דמעות.
רגע, זה שדרוג או שינמוך?
שדרוג אדיר.
מנהל אצטדיון טדי, מה? אחלה
תפקיד.
שדרוג אדיר, והוא כבר מסמן את המטרה הבאה, מחזיק תיק הספורט של עיריית ירושלים.
למה? הוא בפוליטיקה? הוא בפוליטיקה?
הוא אלירן דנין הוא מולטי טאלנט.
אז רגע, מי מנהל קבוצה חדשה של ביתר, אופיר?
תום חכמון. הוא אח של סתיו חכמון, הסוכן.
אה, כן?
וואלה. היה בפועל פתח תקווה, היה שם בכמה תפקידים.
וואלה.
בואו נראה מי... אגב, אלירן דנין היה מנהל קבוצה טוב. היה מנהל, מאוד רצו שהוא יישאר. אבל הוא הרבה זמן היה במכרז של עיריית ירושלים, של חברת אריאל, שאגב, זו חברה שכל שנה מוציאה לנו מיילים, ששדרגנו ב-600 מיליון שקל לטדי, טדי רק הולך אחורה.
שמע, זה משהו שולה שם.
איפה
כל המיליונים?
לך תנסה להביא משהו בקיוסק בטדי, חשוך, נראה כי נכנסת למקלט, חוטפים אותך עוד שנייה.
טוב, אז בואו נעבור, אנחנו לא נעבור, אני רק אקריא את המשחקים במסגרת המחזור הזה, אתה יודע, בואו נחזיר את כל המאזינים והצופים שלנו לעניינים, אז כל המשחקים ב8, כמו שכבר אמרתם בשבת, יש מכבי פתח תקווה, הפועל חדרה, אימאלה, אשדוד הפועל ירושלים, מן הסתם חשוב מאוד לאשדוד, קריית שמונה נגד בני ריינה, זה משחק שלא ישוחק אגב, לפי דעתי, אין טעם,
חבל
להביא מאבטחים וכאלה,
זה ענייני מענקים, ענייני מענקים.
והשיגו מאבטחים למשחק הזה או שכמות?
אגב, ריינה, המשחקים האלה חשובים לה, כי צריכה להישאר בכושר לחצי גמר.
לחצי גמר, האמת שיש בזה משהו.
אגב, ריינה יכולה גם לזרוק את המשחק לפני
החצי גמר. זהו, יוסי אבוקסיס אגב, בעונה שלו בהפועל באר שבע, הפסיד את כל הפלייאוף רק בשביל לזכות בגביע. תבדקו אותי אגב.
בית"ר ירושלים, הגביע של יוסי אבוקסיס, כל הפלייאוף, ניקולאי קונח,
כן, ככה. לא משחקים.
אז מזל שנתניה לא בחצי.
זה מה שטבריה עשו העונה, ואפו להפועל תל אביב.
הפועל תל אביב.
נכון. הפועל תל אביב, עשו הפוך בשביל להחזיק בליגה.
ויש בני סכנין טבריה, שזה עוד גמר בפלייאוף התחתון. כמובן, הדרבי החיפאי. ביום ראשון, משחק סופר מעניין. מכבי נתניה נגד ביתר ירושלים, אנחנו זוכרים איך נגמר המשחק הזה בפעם הקודמת, עם ה-3-0 של נתניה. וכמובן, ביום שני, אנחנו נהיה שם באצטדיון טרנר. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אני רק רוצה שהפלייאוף הזה לא ייגמר מהר, כי יש אכבר פלייאוף.
כן, יש מאבק גם על המקום השלישי אירופה, ובתחתית זה מטורף, ויש לך מאבק אליפות דו ראשי, שהוא ילך עד הסוף כנראה.
טוב, אז זהו, מגיע אל קיצו הפרק הזה, אנחנו יוצאים לסופש, לפני שגילי דפק לנו לוז של פודקאסטים, אתם הולכים לראות אותנו ים בתקופה הקרובה, אז תודה רבה, שלמה, תודה רבה. אופיר, רגע, אין לכם את הסיפור הזה? אין סיפור היום?
רוצה לספר סיפור?
אופיר, ספר.
יש לך סיפור? באת עם סיפור?
תמיד יש סיפור. תמיד
יש סיפור? איך קוראים לזה? אני כל פעם שוכח את זה.
אצלנו בשכונה.
אצלנו בשכונה, יאללה, נו.
יאללה, 2012.
לא הבנתי, לא הבנת את זה. עכשיו אנשים ישבו בבית ויגידו, אה, זה מבויה.
לא, 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 הנה,
באמת,
בוא אני אגיד לך מה היה.
2012.
בוא אני אגיד לך מה היה. אני שואל את שלמה, שהוא בנסיעה לכאן, שלמה, זה תורך על את הסיפור, יש לך?
הוא
אומר לי, וואלה, מה?
אה, נכון, עם כיפור.
לא, רובי שפירה.
לא, האחרון היה עם חוגג ורוטמן.
יכול להיות.
אני וזרין אמר לי שמור אחד לפעם הבאה.
יאללה, יאללה.
לא משנה, אז נזכרתי, מישהו הזכיר את זה אתמול, אז זכרתי את זה.
2012,
בני יהודה, ג'ורדי קרויף, מנהל מקצועי במכבי תל אביב. יש משחק אימון בני יהודה מכבי, אחרי המשחק ג'ורדי אומר לדמיו, אני צריך לדבר איתך. לא יצא, אחרי שבועיים יש ראש השנה, דמיו באילת. ג'ורדי מרים לו טלפון, אני צריך איתך פגישה דחופה. אדם היה אומר, אין בעיה, אני באלה, את חוזר, לא, לא, עכשיו, עכשיו, אנחנו מתקרבים לסוף חלון העברות, אני צריך לדבר איתך. טוב, דם היום מקדים מגיע לזה, ג'ורדי מגיע לבית של דם היום בתל אביב, אמר לו, תשמע, יש אצלך שחקן, בוסקץ הישראלי. עכשיו, דם היום מתחיל לחשוב, לא יודע על מה הוא מדבר, אבל הוא קולט שיש פה אפשרות לגזור, אז הוא אומר לו, תשמע, אני מבין, אבל אני לא יכול לוותר עליו, אנחנו כמה הם לסוף חלון העברות.
ועוד לא יודע מי זה עדיין.
דמיון מנהל שיחה ולא יודע מי זה. ואז ג'ורדי הולך לענות לשיחת טלפון, ודמיון נמצא שם עם איתן אהרון, ואומר לו, אתה יודע על מה הוא מדבר, והכל. בסדר, הוא חוזר, אומר לו, בוסקץ הישראלי, אני רוצה לקנות ממך את חסן אבו זייד. עכשיו, דמיון עומד לצחוק לו בפנים. לא מאמין, זה שחקן שעוד כמה הם משחררים מבני יהודה. ואז דמיון אומר לו, לא, לא, מה, לא יכול לוותר עליו, זה שחקן, אם לא, אני יורד ליגה בלעדיו.
תאבד את סרחיו.
כן, לא, אני יורד ליגה בלעדיו. קיצור, ג'ורדי אומר, לא, אני חייב אותו, אני אעשה עסקה, נביא לכם שחקנים, כסף, אנחנו נעשה... איכשהו יצא מכל הדבר הזה, $500,000, רוסלן ברסקי ועוד שחקן נוער. עברו לבני יהודה, וחסן אבו זייד עבר למכבי תל אביב. הוא לא...
הצביע את חותמו. אגב, זה סיפור שדמאי מאוד מתגאה בו.
כן.
מאוד.
אגב, איתן אהרון, מי שלא עשה את הקישור, זה הבעלים של כפר שלם.
כן, מה שהיה יפה שם, שפשוט שבועיים לפני זה, במשחק אימון, חסן נתן כמה כדורים, לוקה מודריץ', וג'ורדי קנה את זה.
מדהים. אהבתי מאוד. וואי, איך הזכרת לי את חסן אבו זייד? אני סיקרתי את זה.
נתן כדורים לוקה מודריץ' וחתם כבוסקץ.
כן. אגב, חסן שהיה בבני יהודה, לא היה לה הרבה איפה לישון, היה ישן אצל דמאיו בבית.
נכון.
לא מעט.
נכון, נכון, נכון. זה סיפור אמיתי. כן, אני מכיר את זה. זהו, אז עכשיו נראה לי אפשר לסגור את הפרק הזה. שלמה, אופיר, תודה רבה. ליגת העל חוזרת. כיף. האמת, כיף גדול. גילי, כיף גדול כמו תמיד. אנחנו, מתי בראשון? לא, בשבת, בסמי.
ביי, ביי, שבת שלום.
יאללה, ביי.